עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אחיה כהן, על הלייב אחראי איתי ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM, איציק אהרון, וב-104.5 מאיתן נברו, מיטל נברו, אני גם רושם לי את זה, כן. ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפ קצר, בקצרה, לתשובות קצרות, 054-70-103-70. כן, יש לנו וירוס חדש. יש וירוס חדש בקונגו. וירוס מופתע, מסתורי, אגב, לא בטוחים ב-100% שזה וירוס, פוגע בעיקר בצעירים, וישנם הרבה וירוסים שפוגעים בצעירים, ויש וירוסים שפוגעים במבוגרים. הווירוס הזה לא פוגע דווקא באנשים מבוגרים, ולא פוגע במיוחד באנשים עם מחלות רקע. אבל הוא פוגע באנשים, מאות עד היום נפגעו מאותו וירוס מסתורי בקונגו. אפשר להגיד שמתוך אותן מאות שנפגעו בקונגו, כמעט 80 נפטרו, וכולם נערים בין גיל 15 לגיל 18. וירוס מסתורי גם היה לפני 4 שנים, אני מזכיר לכם, יותר מ4 שנים, הקורונה המפורסמת, אבל אז היה כנראה משהו אחר. בזמנו רשויות סין הסתירו את הווירוס הזה, לעומתם רשויות קונגו פתחו, הכריזו, הביאו צוותים מה-WHO, מארגון הבריאות העולמי, הגיעו לקונגו, בודקים את זה. אבל זה וירוס, או חיידק, עדיין לא בטוחים ב-100%, שפוגע באנשים צעירים. נקווה שלא יגיע אלינו, ונקווה שלא יהיה מסתורי ונדע בדיוק מהו, ויכול מאוד להיות שזה משהו שאפשר יהיה לטפל בו בקלות, ויכול להיות שהוא לא יתפשט, עדיין הוא ממוקם באזור אחד, נדמה לי, בדרום קונגו. זהו, עכשיו לבשורות הטובות, יש שמש בחוץ. ועל הבשורות הלא טובות, עדיין כל החטופים שלנו נמצאים שם, וקשה לעבור לסדר היום, וקשה להתרגל, אי אפשר להתרגל, אסור להתרגל, ומה שאפשר לקוות, לצפות ולהתפלל, שזה ייגמר כמה שיותר מהר, הרבה 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 לפני שטראמפ יגיע. כלומר, כל יום, כל יום. זהו רבותיי, בואו נתחיל. בואו נתחיל ומי איתנו באוויר, מי איתנו בשידור. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קאסו, שמי אלי.
כן, אלי.
ויש לי בשנה האחרונה, אני אדם בריא מאוד.
בן כמה אתה, אלי? בן כמה אתה?
89, רק.
כן, אוקיי, בסדר גמור.
ואני שותה כוס יין, לפי ההוראות שלך כל השנים.
כן.
אבל לאחרונה, בשנה האחרונה, יש לי גירוד בגב מהאגן במעלה, כמעט עד הצוואר. וזה לא מפסיק, לקחתי משחות, בין היתר גם טבע דרם, ולא עוזר שום דבר.
תשמע, גירוד בגיל מתקדם, זאת תופעה מוכרת. יש לה אפילו שם, זה נקרא סנייל פרוריטוס. עכשיו, לרוב,
כן.
עוד פעם, אני לא, יש מקרים כמובן זה, אבל לרוב זה בגלל יובש בעור. ולכן לפעמים קרם לחוט, בצורה מסודרת, פעמיים, שלוש פעמים ביום, באיכות טובה, יכול לעזור ולפתור את הבעיה. עכשיו, מה שאני מציע לך, ואני מציע לא להשתמש, אלא אם כן רופא אור רשם, אני אומר, אם רופא אור רשם לך קרם עם קורטיזון, זה סיפור אחר. אם באופן עצמאי, דרך חבר, דרך שכן, דרך רוקח, דרך כל מיני דרכים, לקחת קרם עם קורטיזון, מה שמציעים לפעמים, ולמרוח או על הישבן ועל הגב, שזה אזור די גדול, יש לזה גם ספיגה, וזה לא רצוי. אם קרם לחוט לא עוזר, שווה לנסות פנסטיל ג'ל. פנסטיל ג'ל זה ג'ל, של חומר, של ג'ל משחתי כזאת, משחת ג'ל, אנטי-אלרגית, אנטי-היסטמינית, והיא לפעמים במצבים של פריחות אלרגיות או תופעות אלרגיות יכולה לעזור.
כן.
כמה זמן יש לך את זה?
שנה.
כלומר, זה לא קשור לחורף או לקיץ, ואתה לא יודע אם...
שנה, בשנה... פשוט כל יום. מרחתי הרבה משחות, זה עוזר לאותה שעה, אחרי כמה שעות זה חוזר חלילה.
תנסה קרם אנטי-היסטמיני,
אנטי-אלרגית. אני יכול לבקש מהרוקח.
זה אתה יכול לקנות ללא מרשם את, את הפנסטיל ג'ל. תנסה קרם לחוט, למרוח קרם לחוט פעמיים, שלוש פעמים, אפילו בהתחלה יותר. והרבה פעמים, יש הרבה אנשים בגיל מבוגר, לפעמים גיל מבוגר לא חייב להיות 80 פלוס, לפעמים גיל מבוגר זה כבר גיל 50 ו-60. מבחינת, מבחינת האור, כן, גם אני. כן, מבחינת האור.
כן.
ואז לפעמים, אם זה ברגליים, אם זה בידיים, קרם לחוט עושה את העבודה טוב. זה מה שאני יכול להציע לך, כן? עכשיו, מה שעוד אני יכול להציע לך, ללבוש גופיות, או אם אתה הולך עם טישרט, או אם אתה הולך עם מה שיהיה על האור, שיהיה מקוטנה, שלא יהיה מחומרים סינתטיים.
בסדר גמור.
אוקיי, אלי.
תודה רבה, אדוני.
כל טוב, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
עם מי אני מדבר?
עם נעמי.
כן, נעמי. בת כמה את, נעמי?
67.
אני איתך.
אז קודם כל, אני רוצה לומר תודה. על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
תודה רבה, נעמי.
זה פשוט תענוג אדיר לשמוע אותך, עם הסבלנות שלך, עם ההסברים המפורטים, זה פשוט תענוג.
תודה רבה, תודה.
בבקשה. עכשיו ככה, אני רוצה לדעת, מה הקשר בין בדיקות מין לנאורולוג?
בין בדיקות מין לנוירולוג.
נכון. זאת אומרת, אתה הולך לנוירולוג לבעיה מסוימת, והוא שולח אותך לבדיקות מין. מה הקשר?
מה הקשר? קודם כל, הקשר הוא קשר, זה באותו גוף. ולפעמים מחלות מין יכולות לגרום למחלות נוספות, בעיקר אם מדובר בזיבה. זיבה, או סיפליס, יותר נכון סיפליס עוד יותר. סיפליס זאת מחלה שיכולה לפגוע גם במוח, וגם במערכת העצבים. אז לכן חלק, אגב גם שחפת, אבל שחפת זאת לא מחלת מין. אבל סיפליס זאת מחלה, יש מה שנקרא נוירוסיפליס, שיכולה לפגוע גם במערכת העצבים. אז אם זאת, זו הבעיה, אם זאת הבדיקה, זה חלק מהבדיקות שמוצאים מצבים שרופאים שמקפידים יותר שולחים לבדיקות של נוגדנים או של בדיקות להיווצעות של סיפליס, או לפחות צריך לחשוב על זה במצבים מסוימים.
הבנתי. עכשיו, יש סימנים לזיבה, נכון?
לא, זיבה, אני טעי, זיבה פחות, זיבה עושה את זה פחות. לזיבה יש סימנים, לא תמיד, יותר אצל גברים מאשר אצל נשים הסימנים. כי אצל גברים בהתחלה, בשלב הראשון, ישנה, יכולה להיות, יכול להיות הפרשה מוגלתית מאיבר המין, אבל לאחר מכן, כשזה הופך לכרוני, ההפרשה המוגלתית נעלמת, אבל הנזקים נשארים. אבל בסיפליס זאת יותר בעיית, זה כבר יותר בעיה שיכולה לגרום לזה. חוץ מזה, HIV, AIDS.
AIDS, כן.
AIDS זאת מחלה שיכולה לפגוע בכל מערכת העצבים, בכל הגוף, בכל הרקמות, ובכל בעיה אנחנו צריכים גם לשלול את זה. כלומר, רופא שעושה, רופא נוירולוג שעושה בדיקה ומוצא מחלה, שהיא מחלה, גם מחלות אוטואימיוניות, מחלות של כלי דם, כלומר, החשיבה צריכה להיות מעבר לגורמים מצויים וגורמים כמו אפילפסיה, שטף דם, או דברים כאלה שהם או מיגרנות או דברים כאלה.
הבנתי.
אני רק יכול להגיד שאותו רופא הוא רופא עם ראש גדול.
הוא רופא מעולה.
זהו, עם ראש גדול, מעולה. עם ראש גדול, הוא לא בדיוק.
הוא באמת רופא מעולה, והבדיקות יצאו שליליות, אבל כן. הסקרנות אכלה אותי.
כן, כן.
בדרך כלל, מה הקשר? כן,
כן. בדרך כלל הבדיקות שליליות, אבל HIV, כלומר AIDS וסיפליס, אלה מחלות שיכולות לפגוע ופוגעות בשלב מאוחר, לא בשלב החריף של המחלה, לא כשנדבקים, אלא בשלב מאוחר במערכת העצבים.
אוקיי, תודה רבה
כל
לך.
כל טוב, נעמי, כל טוב.
תודה, שבוע טוב.
שבוע טוב. והרבה בריאות, ומי איתנו על הקו, כן, אתם יודעים שלפעמים, באמת זה, איך אני יודע שזה רופא טוב? אני יודע, כי הוא חושב מעבר לקופסה, הוא לא חושב את ה-1, 2, 3, שולח ל-CT, עושה בדיקה נוירולוגית, CT בסדר, אומר הכל בסדר. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום
לכם,
פרופסור קרסון.
שלום וברכה.
רק שנייה, אני מחבא את הרדיו.
מצוין.
איזה כיף שהצלחתי להשיג אותך כל כך מהר.
את רואה, יש אלוהים בשמיים.
אני לא כל כך חושב, לא חושב שלי כל כך, אבל מילא.
בסדר.
אוקיי.
כן.
מסרי, אני בת 79.5.
כן.
בריאה לחלוטין.
כן.
אבל הנושא שרציתי לקבל ממך ייעוץ, זה עצירות. עכשיו, אני סובלת מעצירות, גדלתי בקיבוץ, גיל מאוד מאוד צעיר, אני סובלת מעצירות, בזמנו לא היה מה לעשות, נורא נורא.
כן.
לאחרונה, זה אפילו גורם לי לצמיחה של שלפוחית השתן, שמעתי, השתמשתי בתי מידרו, לידו, אבל שמעתי שזה לא בריא ולא טוב להתרגש.
אני תמיד אומר שזה לא טוב, משום שזה מגרה את הדופן של המעי, ובשלב מסוים זה מפסיק להשפיע, והעצירות גוברת. עצירות יכולה להיות מכמה גורמים, אבל חלק מהגורמים, ואם זה מילדות, זה יכולה להיות בעיה שמתחילה כבעיה התנהגותית. כן, יש ילדים קטנים שמזרזים אותם, לא נותנים להם להיכנס לשירותים, אומרים, תתאפק, עכשיו זה לא הזמן, או בגן ילדים לקראת הסיום, אומרים, תתאפק, תעשה כבר בבית, וברגע שדברים כאלה קורים, אנשים במקום, הדבר הטוב והבריא ביותר, הוא ברגע שיש פעולת, צורך, דחף לפעולת מאיים, להיכנס לשירותים ולהתפנות, להתרוקן. בעיקר לגבי צואה, פחות לגבי שתן. לגבי שתן להתאפק קצת, זה עוד לא אסון. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, ברגע שהם מתאפקים, הם מבטלים את הרפלקס הטבעי, ומצטברת להם צואה. חלק גדול מבעיות של התאפקות, זה בעיות של התנהגותיות, שאנשים כפייתיים קצת יותר, או אנשים איסטניסטים, או אנשים שקיבלו חינוך מסוים בבית, לא יכולים להיכנס לשירותים, אלא בבית שלהם. ואז היצירות גוברת. חלק מהעניין הוא מחלה, הוא חלק ממחלות שמעיטות את הפעילות של המעיים, וחלק מהעניין הוא עניין של אנשים שלא שותים מספיק, או שלא אוכלים מספיק סיבים, או שאוכלים רק או בעיקר יותר בצקים, ואז אתם יודעים, כשהיינו ילדים קטנים, ועד פחות או יותר, אנחנו פחות או יותר באותה קבוצת גיל, שאנחנו היינו ילדים קטנים, איך היינו עושים בגן דבק, קמח ומים ומערבבים, את זוכרת? כן. עכשיו, אם אני אוכל פחממות, אני אוכל לחם, ואני שותה תה או קפה ומים, או אוכל עוגות עם מים, נוצר לי דבק, סוג של דבק, ואז הרבה יותר קל לתנועה הפריסטלטית, שזוהי התנועה שדוחפת את האוכל. באוכל יש תנועת מאיים, שהיא מקווצת ודוחפת את האוכל, זה כמו תנועה נחשית שמתפתלת, ואותו קיבוץ מתחיל למעלה, ולאט לאט הקיבוץ יורד ויורד ויורד, וכל גל של קיבוץ דוחף את הצועה קדימה, כל גל דוחף קדימה. עכשיו, אם זאת עצירות מילדות, כל התה הזה, אני לא ממליץ עליו, כי מתרגלים אליו, יש גם את התה הישן שהיו משתמשים בו, הסנה תה, תה סנה. אז אני כן, מה שאני מציע זה קודם כל שינוי תזונתי, כמו שתיית הרבה מים ואוכל עם הרבה סיבים. אם אין אפשרות לאכול הרבה סיבים, יש סיבים מסיסים, ויש סיבים שמסיסים יותר או מסיסים פחות. יש את אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אפשר להיכנס לבית מרקחת, לא צריך מרשם, ואפשר לקנות סיבים מסחריים שאפשר לקחת אותם, ממיסים אותם בכוס מים, אין להם טעם, כלומר הם לא משנים את הטעם של המים. אם זה לא עוזר, יש עוד כמה פתרונות. פתרון נוסף הוא להוסיף חיידקים פרוביוטיים. חיידקים פרוביוטיים מעשירים את הנפח של הצואה. עכשיו, יש אנשים שאם זה לא עוזר, אפשר להשתמש בסוג של סיבים אחרים, שהם סיבים מסיסים. יש מה שנקרא נורמלקס.
אוקיי, פרופסור קרסו, יש לי
כן.
תרשה לי שנייה,
כן.
כי אני מבינה שאין לי ספק שמדובר פה באמת במאזינים רבים, לא בבית.
נכון, לכן אני מפרט, כי אני מניח שאת את כל הדברים האלה כבר ניסית, אם יש לך בצירות מילדות.
נכון. היות, ואני מקשיבה איך הקבוע. אגב, אני צמחונית, כמעט טבעונית, גם לא אוכלת. אני יכולת הרבה ירק, את הדברים האלה הרגילים לא עוזרים לי. אבל לאחרונה, לפני מספר שבועות, שמעתי אותך ממליץ על נורמלקס. באותו יום ניגשתי לסופרמרקט, סופרפארם, קניתי נורמלקס, וזה פשוט אגדה. עכשיו, ההמלצה שם, אני קטנה, אני 1.52 מטר, שוקלת 49 קילוגרמים.
פטית, כמו שאומרים.
ואני לוקחת
כן.
רבע מהכמות המומלצת, ופשוט אגדה, אנדרסן לא כתב כאלה אגדות.
נו יופי, אני שמח.
עם הדבר הזה, אלא, שלאחרונה, בשיחת נשים, שמעתי על, והומלץ בפניי, באוזניי, על מגנזיום נוזלי, ואני רוצה לשמוע ממך, מה אתה אומר על הדבר הזה?
אוקיי, אז קודם כל, מגנזיום, זה מגנזיום, זה מגנזיום, זה מגנזיום, ולא חשוב אם הוא נוזלי, ולא חשוב אם הוא אבקתי, ולא חשוב אם זהו. מגנזיום זוהי תרוף, זוהי, זה מינרל, שאני ממליץ לכולם, בעיקר מי שגר באזור וכדאי לברר, שבו המים מותפלים, יש חלק גדול, 80% מהמים בארץ הם מים שעוברים התפלה, שהם אחרי התפלה, ואז הם חסרי מינרלים. אבל, ואז אין בהם מגנזיום, ומגנזיום זה חומר שהגוף שלנו צריך אותו, השרירים שלנו צריכים אותו, מערכת העצבים שלנו צריכה אותו, הלב שלנו צריך אותו, ואם הוא חסר, אפשר להוסיף וזהו. עכשיו, מה קורה? עודף של מגנזיום גורם לשלשול. כמות יותר גדולה מגרה ומפעילה יותר את מערכת העיכול. אז אפשר, אני הייתי אומר לך, לנסות להחליף בין מגנזיום. אבל הרבה אנשים, כשלוקחים מגנזיום במינונים הרגילים של בערך 500 מיליגרם, זה גורם להם לשלשולים. ואנשים עם עצירות לפעמים לוקחים כמות גדולה, כדי שזה יפעיל להם את המעיים.
בקיצור, זה נמלץ.
באיזה אזור את גרה?
בתל אביב.
תל אביב המים מותפלים ברובם. אז את יכולה להוסיף לך מגנזיום בכדור, בנוזל, תתחילי בכמות קטנה. ואני הייתי מציע...
לא קיימת איזושהי סכנה של התמכרות או משהו.
לא, אין מה. זה מינרל, מה זה להתמכר?
אוקיי.
אני מניח שאת לוקחת סידן, נכון? קלציום.
בהחלט, כן.
כן, עם ויטמין D.
נכון.
כן, ואני מניח שאת סובלת מהתמכרות קשה, אולי לקוס קפה בבוקר. כן, את סובלת מהתמכרות קשה לקפה בבוקר או לתה בבוקר?
ההתמכרות שלי היא בשעה אחת ביום שישי להקשיב.
אוקיי, תודה רבה. טוב, זאת לפחות התמכרות שלא מזיקה, אלא להיפוכונדרים.
זה בדיוק המקום שבו אני נמצאת. אוקיי, המון תודה לך, פרופסור קרסו.
כל טוב, הרבה בריאות.
ביי.
ביי ביי, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
שמי דוד, אני בן 60.
כן.
ראשית, תודה רבה על התוכנית היפה והמשכילה, ואני רוצה להגיד שזה מאוד מרגש, ותודה רבה שאתה בכל תוכנית מזכיר את עניין האחים שלנו, החטופים, שיושבים בשבי עכשיו.
תראה, אם אני אגיד שזה מדיר שינה מעיניי, אני באמת לא אגזים. אני באמת לא אגזים. כל פעם שאני יוצא החוצה וקצת קר לי, אני לא יכול שלא לחשוב זה שאני פה בחוץ, והם נמצאים מתחת לאדמה. כל פעם שאני מתקלח במים חמים, אני לא יכול שלא לחשוב על זה.
כל הכבוד.
זה לא... כן. כן, דוד.
אני רציתי להתייעץ איתך בנושא של לחץ דם. אני לא אקרא לזה סובל, כי כשגילו את זה לראשונה, זה הייתי בן 17 בצו ראשון, ואז הרופא שבדק אותי שם, אומר, יש לך 140 על 90. ואז עשיתי כל הזמן בשירות הצבאי, הייתי הולך מדי פעם, אמרו לי ללכת למרפאה, לבדוק, לראות שאני לא קופץ מעל זה. ובהמשך החיים, בוא נגיד בשנות ה-30, זה דווקא היה בסדר, היה 120 על 80.
משום שמה שהיה לך כנראה בצבא, זה מה שנקרא תסמונת החלוק הלבן.
לא, אבל זה היה לפני הצבא, זה היה בצו ראשון, לפני הצבא.
כן, כן, בסדר גמור, ברגע שאנשים בודקים להם לחץ דם ולוחצים להם על היד ופה ושם, ולא בודקים להם תמיד בצורה נכונה, אלא בודקים רק פעם אחת וישר רושמים, כי בצו ראשון אין להם הרבה זמן, בסדר. נכון. עצם העובדה שבגיל יותר מבוגר זה חזר להיות, זה היה נורמלי, אז אתה יודע, התרגלת, ואז פחדת פחות, או התרגשת פחות. אוקיי.
אוקיי, ובהמשך הדרך, בוא נגיד ב5-7 שנים האחרונות, עלה הלחץ דם, זאת אומרת, בדקתי ויש לחץ דם, חלק אוקיי. ממנו רופא, דרך אגב, אמרו, בגלל דום נשימה
בשינה. בשינה. אתה, יש לך עודף משקל?
לא.
לא, יש לך, אתה נמוך עם צוואר קצר?
לא.
לא, אוקיי, אז אתה... אוקיי, אלה הדברים היותר אופייניים, עודף משקל ואנשים יותר נמוכים עם צוואר קצר. בעיקר אם יש השמנה, אבל זה גם קיים אצל הרבה אנשים רזים ושדופים וגבוהים, וזהו. אוקיי.
אז מה שאני רוצה לשאול אותך, אני מקבל היום דופלקס 5/80.
אוקיי.
ואני גם במשך השנים עשיתי הליכה והורדתי נטרן, עשיתי כל מה שאפשר על מנת לסייע לגוף. ואני רוצה לשאול אותך לגבי עזרה, בוא נגיד, של תוסף ששמעתי עליו, שזה שום שחור, ליקוריץ וQ10. אני רוצה לדעת אם זה יכול לעזור לי לאזן לחץ דם.
תראי, קודם כל, זה יכול לעזור, זה לא יכול להוריד לחץ דם. זה יכול אולי לעזור. עכשיו, בוא אני אגיד לך משהו. הדבר הכי חשוב הוא לטפל, אם אדום נשימה בשינה, זה בכמות גדולה, הדבר הכי חשוב זה לטפל בזה. כי דום נשימה בשינה הוא מתגנב לאט לאט, הרבה אנשים בכלל לא מודעים לו, אלא לפעמים אם מישהו ישן עם בת זוג או עם בן זוג, אז בן הזוג אומר, תשמע, אתה מפסיק לנשום בלילה, אתה נוחר ופתאום מפסיק לנחור ומפסיק לנשום, ודום נשימה בשינה הוא גורם סיכון, הוא גורם סיכון ללחץ דם, הוא גורם סיכון לתחלואת לב, הוא גורם סיכון שכדאי לטפל בו וצריך לטפל בו.
אני מטפל, יש לי סיפאפ, אבל בת הזוג...
אוקיי.
אבל קודם כל, אני עוד פעם, אני לא, אין לי עודף משקל, אני במשקל...
לא, לא, בסדר, אם אתה ישן עם סיפאפ הזה, בסדר.
לא, אני לא ישן איתו עכשיו.
אז למה יש לך אותו? שיהיה בחדר?
כי כשגילו לי, ובאמת היו לי כאבי ראש כל הזמן, הרגשתי לא טוב, ועשיתי את הבדיקה וגילו את אדום נשימה, אבל מאז גם הורדתי קצת משקל לפי דעתי, 2-3 קילו, וגם אני שואל את בת הזוג שלי, היא אומרת לי, אתה לא מפסיק לנשום יותר, אין לך הפסקות בנשימה, מה שהיא כן הרגישה בעבר.
מה שאני הייתי מציע לך זה לבקש, לגשת לקופת חולים לרופאה המטפלת, שתיתן לך הפנייה למרפאת שינה. עכשיו, לא ללכת לישון שם, הם נותנים לך, הם משאילים לך ללילה אחד.
עשיתי את זה, פרופסור, עשיתי כבר, אני אחרי הדברים האלה.
ואין לך עכשיו דום נשימה?
זה מה שטוענת בת הזוג שלי.
לא, עזוב את בת הזוג, עם כל הכבוד לבת הזוג, אולי כשהיא מתעוררת בשינה, אין לך. אבל למה אמרתי לך ללכת למעבדת שינה? יתנו לך שעון ויראו עכשיו, אם עכשיו יש לך דום נשימה בשינה, כדאי לטפל, צריך לטפל. כלומר, בני הזוג בדרך כלל מאתרים את זה, בגלל מחירות או בגלל דברים כאלה, אבל אני לא הייתי סומך רק על זה. אולי בת הזוג שלך לוקחת, אולי לוקחת כדור שינה והיא שינה חזק, אולי לא מתעוררת בלילה בזמן שאתה, שלך יש הפסקות שינה.
זה יכול להיות בהחלט, כן. ולכן אני לוקח כבר את ההמלצה שלך, אני חוזר לסיפאפ, זה בלי שום קשר.
כן.
אבל רציתי לשאול אותך, בנוגע ללחץ דם, מאיפה זה כן. נובע? כי אני, על גיל 17, 140/90, יכול להיות שיש איזה משהו, זה בא מהכליה? זה דברים
לא, שבאים... אז ככה, לחץ דם יכול להיגרם מסיבות שונות. לחץ דם יכול להיגרם גם מהצירות של עורק הכליה, או ממחלת כליות, לחץ דם יכול להיגרם בגלל בעיות בלב, לחץ דם לפעמים זה תופעה שמופיעה במשפחות, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה, לחץ דם מסיבה לא ברורה, מופיע בשכיחות הרבה יותר גדולה, בשכיחות גדולה, כשאנחנו עושים את כל הבדיקות, אנחנו לא מוצאים מדוע, לחץ דם יכול להיות בגלל, לפעמים תזונה עם הרבה הרבה הרבה, קפה, מלח, סטרס, הרבה מאוד דברים, לחץ דם יכול להיות חלק ממחלות אוטואימיוניות, לחץ דם יכול להיות בגלל טרשת עורקים, סך הכל צריך לזכור שמחזור הדם שלנו זה אלם צינורות, צינורות במערכת סגורה, והלב זאת משאבה. עכשיו, ברגע שאנחנו מתבגרים יותר, כלי הדם שלנו נעשים פחות אלסטיים ויותר קשיחים.
ויש פלאק.
ואז, כן, הפלק, ואז, וברגע שצינור יותר קשיח, הלב, ברגע, אצל אדם צעיר בדרך כלל, איך שהלב מתכווץ וזורק דם למערכת שהיא מערכת כלי דם, מערכת צינורות סגורה, הצינורות טיפה מתרחבים. וטיפה מתכווצים. עכשיו, אצל אנשים מבוגרים שיש את הרשת, זה כמו צינור נוקשה. ואז לחץ הדם עולה, גם הסיסטולי וגם הדיאסטולי, גם הנמוך וגם הגבוה. אבל צריך כל יש סיבות רבות, ולכן צריך, ומאחר ולחץ דם נקרא הרוצח השקט, חשוב מאוד לטפל בו ולהוריד אותו. עכשיו, אם הלחץ דם הוא מאוד 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 חלש ולא קבוע וזה, אפשר לנסות להסתפק בשום שחור, קוקיו-10, ליקווריץ, כל הדברים האלה, אבל כעזר, כתוספת, אבל אם הלחץ דם הוא יותר ויותר פרסיסטנטי, אז אני הייתי ממליץ בחום לקחת טיפול תרופתי. כלומר, לא להסתובב עם לחץ דם גבוה.
הבנתי, אבל הליקוריץ, שום שחור וה-Q10 יכולים לעזור לנושא של הטרשת, של הפלאק?
תשמע, אין מחקרים חד משמעיים לגבי הדבר. אין מחקרים מדעיים. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שדברים שבאים מהטבע, אף אחד לא יכול להשקיע כספים כדי להוכיח את זה מדעית. כלומר, למה? כי אם אני למשל, בוא ניקח שום. אנחנו יודעים את התכונות, אני מדבר על שום רגיל, אנחנו יודעים את התכונות הרפואיות של שום, שום נקרא גם אנטיביוטיקה של הטבע, שום אנחנו יודעים שהוא יכול, יש לו תכונות כמו אספירין, הוא מונע הצמדויות, אבל מי יוציא היום פטנט על שום? אי אפשר להוציא פטנט על שום, כי אף אחד לא יעשה מחקרים על שום, כדי שלא יביא לכך, שהוא לא יוכל לשמור על הפטנט, הוא יוציא כסף, יעשה מחקר, ולא יוכל לשמור על הפטנט. עכשיו, משרד הבריאות מאפשר לרשום הנחיות, משרד הבריאות, כשיש אישור של משרד הבריאות, מה זה אומר? זה לא אומר שמשרד הבריאות מאשר שהשום עושה את 1, 2, 3, אלא שזה לא מזיק.
הבנתי.
ורק במקרים שידוע שהתרופה המסוימת הזאת היא באמת יעילה לאינדיקציה, רק אז משרד הבריאות מרשה לרשום. למשל, משרד הבריאות מרשה לרשום על איזו תערובת של מגנזיום עם ויטמין E, שהיא טובה נגד התכווצויות שרירים. ואז הוא כתוב בפירוש, הדבר הזה טוב להתכווצויות שרירים. או משרד הבריאות, אתה מבין? ועל כל הדברים האלה אין אישור של משרד הבריאות, אבל אנחנו מניסיון של שנים יודעים שבחלק מסוים זה מסייע.
הבנתי, וארגינין פרופסור?
ארגינין זה חומצת אמינו. חומצת אמינו זה אחת החומצות שמהם הגוף שלנו בונה חלבונים. חלבון זה כמו קיר. חלבון הוא קיר. קיר שבנוי מלבנים. כל לבנה זה סוג של חומצת אמינו אחרת, זה חומר כימי אחר של חלבון, והגוף יודע לבנות בעצמו את החלבונים האלה. עכשיו, אני אוכל למשל טונה עם קוטג'. כשאני אוכל טונה עם קוטג', הגוף שלי מפרק את החלבון של הטונה, או את החלבון של הקוטג', או את החלבון של הגבינה, או את החלבון של הדג לחומצות אמינו, ומאותם חומצות אמינו הוא בונה את החלבון שהגוף שלי צריך. ארגינין זאת אחת מחומצות האמינו.
הבנתי. אוקיי, אני מודה לך על ההרצאה המאלפת.
כל טוב דוד, כל טוב. שבת שלום ומבורך, אני רוצה להזכיר לכם שמי שרוצה לעלות לשידור, מספרי הטלפון שלנו הם 0552-103-103, אני חוזר לעלייה לשידור, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. אני תמיד נהנה לשמוע את הפרומו של רון שלום ויואב כהן, 2-4, ולא רק לשמוע את הפרומו, אלא גם לשמוע את התוכנית. אם אתם רוצים קצת אסקפיזם, אם אתם רוצים קצת ליהנות, קצת לצחוק, כל יום, פרט לשישי, שאני פה נמצא, בין 2-4, מומלץ בחום. בואו נמשיך מאיתנו על הקו. הלו? אופי, מה,
מזעזע.
הלו? הלו? כן, אני איתך, כן.
היי, שלום, רציתי לשאול בבקשה משהו בקשר לברזל גבוה בדם אצלי בחור.
רק שנייה, עם מי אני מדבר?
עם שלי.
כן, בן כמה הבחור?
בחור בן 32.
כן.
ברזל גבוה בדם, אנחנו פחות או יותר יודעים, קראנו על זה, אבל הייתי יודעת מה...
מה זה?
יש בזה באמת סיכון.
מה, קודם כל... קודם כל, כמה זה גבוה, ומה הנורמה במעבדה שלכם? כמה יש לו?
אני חושבת 270.
270 זה לא סוף העולם, זה קצת גבוה.
כן.
זה לא... זהו. תראי, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. ולפעמים יש אנשים שאצלהם הברזל קצת יותר גבוה, זה יכול להיות לפעמים בגלל מחלות פנימיות, זה יכול להיות בגלל מחלות דם, אבל מה שצריך לעשות זה בבדיקה אחת או באופן קבוע?
כמה בדיקות ברצף.
אני הייתי הולך להתייעץ עם המטולוג, אבל ברזל גבוה יכול להיות לפעמים מפירוק דם. כן? אני יודע, אנשים למשל, אתן לך דוגמה, אני לא יודע מה, נגיד, בחור עיראקי שרגיש שיש לו G6PD deficiency, כלומר הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לאכול פול, והוא אוכל פול או משהו מאותה משפחה, ויש לו פירוק דם. או אנשים שיש להם מחלה כמו תלסמיה, או מחלות אחרות שמפרקות דם. אצלהם לפעמים זה יכול לגרום לכך שהמרכיבים של ההמוגלובין יכולים לעלות ולעלות את הברזל.
יש לו G6PD, השאלה למה בבדיקות... מסוימות יש לו ברזל גבוה ובדיקות אחרות הוא נמוך, אז זה לא צריך להיות עקבי?
לא צריך להיות עקבי, ממש לא. אבל אם יש לו G6PD, הוא מקפיד?
מקפיד על מה?
כי מקפיד לא לאכול פול, אני יודע, יש תרופות שאי אפשר לקחת
עם G6PD. ברור.
כן, כן, אבל אז אני לא, את רואה, אני לא ידעתי, אני לא מכיר אותך, את עלית במקרה, את עלית על הקו, ואני זרקתי לך דוגמה שבמקרה יכול להיות שהיא תואמת אותו. אני בכל זאת הייתי בהזדמנות הולך להמטולוג, לא בפאניקה, קובע תור בהזדמנות לקופת חולים, או לרופא המטולוג, ובודק את זה, אבל לא, בערכים כאלה לא הייתי נכנס לסרטים.
הבנתי, עכשיו שאלה.
חפץ זר שנכנס לאצבע, והייתה נפיחות, אתה יודע, אודם כזה, וזה ירד, הנפיחות ירדה, האודם גם שוכח, אבל עדיין מרגישים, אתה יודע, כמו גוש כזה בתוך האצבע, השאלה אם זה משהו, אני כאילו לא הגעתי בכלל שנכנס לאצבע. יש הבדל אם זה חפץ מינרלי, אם זה חפץ אורגני, אם בואי ניתן לך דוגמה, אם זה למעשה, אם זה קוץ, או שבב קטן של עץ, לפעמים הגוף לאט לאט יכול לפרק אותו, ואותו ג'ולה קטנה שאת מרגישה, את מרגישה כמו ג'ולה?
כן, בדיוק.
כן, אותה ג'ולה לאט לאט תיעלם.
תיעלם, אוקיי.
עכשיו,
אין טעם לעשות אולטרסאונד וכל
הדברים שלנו. לא, הייתי מחכה. עכשיו, מתי זה קרה? מתי זה התחיל?
כמה חודשים, איזה ארבעה חודשים, עדיין נהיה
גבולה. אם מדובר, נגיד, במשהו מתחתי, אז יכול להיות שהגוף יוצר מסביב אותו חפץ רקמת חיבור.
כן, זה מה שקרה.
כן, אז, ואז זה כמו רסיס, שנמצא בגוף. ורסיס שנמצא בגוף במקום לא מסוכן, הגוף יוצר מסביב ועוטף אותו ברקמת חיבור, והוא ישן לו שם עד 120. אז אני לא הייתי עושה שום דבר, כי מה, בוא נראה, תרצי להוציא את זה, אז מה, תעשי ניתוחון קטן כדי לשלוף את זה?
אז זה מה שאני שואלת, זה מה שעושים
עד עכשיו? השאלה מה הגודל, השאלה עד כמה זה מפריע לך, והשאלה, אז מסוכן זה לא.
עכשיו שזה
נפחות
קצת ירדה, אז פחות מפריע כמובן.
אני מניח, אני הייתי מחכה עוד חודשיים, שלושה לפני שהייתי עושה את ההחלטה.
הבנתי, מעולה, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב.
תודה, ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. אני רציתי לברר לגבי ניתוח דחורים.
כן.
מדובר בבעלי בן 73.
כן.
והוא... כבר ראינו אצל שתי רופאים, ואמרו לו שזה כבר ראוי לניתוח, והוא גם די מדמה מהמקומות האלה. עכשיו, אני זוכרת שתמיד דיברת רק לא לנתח,
לא אמרתי לא לנתח, אמרתי ש...
הוא גם כן סובל מסבל פעם, מפרקוסים.
רק שנייה, אני אמרתי תמיד ניתוח עושים שאין ברירה.
כן.
זה מה שאמרתי. אני לא מדבר על ניתוחים קוסמטיים, ששם מוטיף פה הוא אחר, אבל ניתוח עושים שאין ברירה. לא אמרתי לא ניתוח, לא ניתוח. עכשיו, צריך גם לקחת בחשבון, שאם לאדם יש עצירות כרונית, או אם לאדם יש בעודף משקל, או אם אדם הוא נמצא כל היום בישיבה, אז הוא יכול לעבור ניתוח דחורים, ואחרי שנה, שנתיים, הדחורים חוזרים. כי דחורים יש לכולנו, אבל הם לא נפוחים ולא מודלקים ולא גדולים. הדחורים הם ורידים שמונעים מצואה נוזלית לברוח. כן, הם חלק מהשסתום הפנימי יותר של פי הטבעת. עכשיו, אם יש דימום ויש כאבים וכל יציאה כואבת ויש בליטה, אז יש כמה אפשרויות. יש אפשרות לקשור את הדחורים. יש אפשרות...
זה לא העניין, זה העניין, שלא כואב לו, לא כלום. אבל אני פוחדת שזה יתפתח.
על לעשות ניתוח דחורים כטיפול מונע, אני לא הייתי עושה. אם לא כואב לו ולא כלום, ויש קצת דם על הנייר, ואין לו, והוא לא מאבד דם, אין בבדיקות דם ירידה בהמוגלובין? שידאג שלא תהיה לו עצירות ולא יהיו לו שלשולים.
כן.
שלא יוכל, שידאג שינסה להרגיל את המעיים שלו, להתפנות, שתהיה לו יציאה פחות או יותר בשעות קבועות. שישתה הרבה נוזלים. שיוכל הרבה סיבים, שהצואה תהיה רכה. הוא יכול, אם יש לו פעם קצת כאבים, להשתמש בנרות כמו פרוקטוגליבנול, או משהו מסוג זה, או פרוקטוצורין, או נרות, אפילו יש נרות טבעיים, לא טבעיים, משמן של אוליפיחה.
פרפין.
כן. לא, לא, פרפין לא. נרות פרפין הם נרות שמשלשלים, לא הייתי עושה. זה מגרה את האזור. נרות גליצירין או נרות פרפין, נרות גליצירין הם נרות שמגרות יותר את המקום. זה כשיש עצירות, שמים את זה כדי שזה יגרה את פי הטבעת טיפה, ואז תהיה יציאה. וזה גם כדי שזה ישמן את פי הטבעת כשיש עצירות, כי כשיש עצירות, עצירות זאת הבעיה הגדולה ביותר לדחורים.
כן, אבל אין לו כבר, הוא מטפל בנושא של עצירות, ועדיין יש דימום.
עדיין יש דימום. תראי, מתי ראה אותו פרוקטולוג לאחרונה?
אני חושבת שבערך לפני חצי שנה, 4 חודשים.
תראי, אני הייתי פעם בחצי שנה, פעם ב8 חודשים הולך לביקורת. שהרופא יכניס אצבע ויראה, ואם זה לא כואב לו, ואם רק הבעיה היא דימום, ואם אין לו ירידה בהמוגלובין, ואם הוא מסתדר טוב... אני לא הייתי רץ לניתוח, כי הניתוח לפעמים הוא לא נעים. אני לא רוצה להתבטא בצורה שקוראים לזה, סליחה, קריאת תחת, שזה הפעולת מעיים הראשונה או השנייה אחרי כן לפעמים, אלא אם כן כמובן נותנים חומרים לרקח ואת כל הדברים האלה, אבל ניתוח עושים באמת כשיש סבל גדול. ואם אין סבל גדול, אני הייתי מתייעץ עוד...
זה לא משהו שיכול להתפתח עם הזמן?
תראי, אם...
להיות יותר גרוע?
זה יכול להיות יותר גרוע, אבל זה גם יכול להיות יותר טוב.
הבנתי, עם טיפול נכון.
כן, השאלה אם הוא לא סובל, ואם רק הנייר, אם רק הנייר טואלט עם טיפת דם או טיפת דם...
זה לא טיפה, זה קצת יותר מטיפה, אבל אני באמת צריכה לראות שיעשה...
לעשות בדיקת המוגלובין, ולראות שאין לו ירידה בהמוגלובין, שאין לו ירידה בברזל, כי בדרך כלל, את יודעת, אני תמיד מספר, כשהייתי רופא צעיר ולמדתי כירורגיה, כשהייתי סטודנט לרפואה ולמדתי כירורגיה, הפרופסור שלנו ביקש מאחד, לקח דם מאחד הסטודנטים, לקח 5 cc דם, לקח דלי מלא מים, וזרק את הדם לתוך הדלי, ופתאום כל הדלי נהיה כאילו מלא דם. כלומר, דם צובע די מהר את המים באסלה. אז אני הייתי מתייחס לזה, הייתי בודק יותר ברזל, בודק יותר פריטין, ובודק יותר המוגלובין. ואם הדברים האלה בסדר, אז שיהיה במעקב של הפרוקטולוג, ו...
וכל הבדיקות האלה זה בספירת דם כללית.
כן, כן. כן.
אוקיי, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב.
תודה רבה,
שבת שלום. שבת שלום. כן, צריך תמיד לקחת בחשבון שדחורים יכולים לחזור, גם אחרי ניתוח. מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום
פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני אסגור פה את הדלת, כי הכלבה עושה פה קצת רעש. כן, תראי, רציתי להתעניין לגבי אמא שלי.
בת כמה אמא שלי בריאה?
סליחה?
בת כמה אמא?
בת 90, 91.
כן.
וכל כך שנים יש לה את ה... האישה סך הכל היא לא לוקחת תרופות, שום תרופה ממש קבועה, ממש כלום שום בכלום. אבל מה שכן, יש לה את הנושא הזה שכל כמה שנים, פעם אחרונה זה היה לפני 3 שנים, שמתפרצת לה קו כאב גב תחתון.
כן.
ושזה קורה, זה סיפור מהפתעה, כמו שאומרים.
כן.
קשה מאוד להתפתם לזה, זה כבר עכשיו משהו כמו 3.5 שבועות, ניסינו כל מיני דברים, כל מיני תרופות, משחות, מסאג'ים, זה שום דבר לא זה. זה קצת עובר וחוזר עוד פעם.
כן.
זהו, אז אני לא...
תראה, אני בגיל 91 לא הייתי רץ לניתוח.
ברור שלא, זה לא חשבנו על זה בכלל.
אז אני הייתי משתמש בכל הדרכים, הייתי משתמש באוסטאופתיה למשל.
אוסטאופת?
אסטאופת זוהי שיטה שבה המטפל מניע את הגוף, הוא כאילו יודע איזה תנועות לעשות לגוף, התנועות הן מאוד עדינות, בניגוד לכירופרקטיקה שהן תנועות יותר אגרסיביות, ובגיל 91 עם אוסטאופורוזיס שוודאי שיש לה, לא הייתי עושה כירופרקטיקה, אוסטאופתיה אני חושב שכדאי לעשות לה.
יש דרך הקופת חולים מגיעה הביתה פיזיותרפיסטית.
פיזיותרפיה זה טוב, אבל אני בנוסף לפיזיותרפיסטיה הייתי מנסה להזמין גם דרך הביטוח המשלים אוסטאופת. יכול להיות שאפשר גם להזמין ביקורי בית, אני לא יודע. אוסטאופת, אפשר להוסיף לה דיקור סיני.
דיקור סיני יצא פעם אחת.
כן, כן.
וכאילו, אבל פתאום אחרי זה תקף אותה הכאבים אפילו יותר חזק.
לא, לא, פעם אחת זה לא, לפחות 4-5 טיפולים.
למרות שהמטפלת אמרה שיכול להיות דבר כזה שיש איזו ריאקציה לטיפול.
נכון, אבל... זה יכול להיות. לכן טיפול אחד זה לא משמעותי. הייתי עושה לארבע
כן.
טיפולים.
לא, יצא רק לא מזמן.
אסטאופתיה.
נבוא בעצם, השבוע.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים את השומע איתך.
רק שאלה קטנה אם אפשר.
כן, כן.
אם אתה מכיר, אמרתי שיש טיפול בקרני שירים של אינפרה אדום, שאולי זה יכול לעזור.
זה חימום מקומי. אינפרה אדום זה חימום מקומי, זה כמו קרית של מים חמים.
אוקיי.
אולי טיפה יותר כי זה יבש, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה חימום מקומי. אוקיי, רבותיי, סיימנו.
תודה.
כל טוב. סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים. תודה לאחיה כהן על הדיגיטל, לאיתי ניקסון על הלייב. תודה לאיציק אהרון ולמיטל נברו על השידור. תודה לכם המאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, פרסמות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק עורכים ומפיקים את התוכנית, אחיה כהן, אחראי לדיגיטל, איתי ניקסון אחראי ללייב, איציק אהרון אחראי לשידור ב-103 FM ומיטל נברו ב-104.5 FM ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ואפשר לשלוח פקסים קצרים עם שאלות קצרות ל-054-70-103-70. טוב, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
פרופסור קרסו.
שלום.
שלום וברכה, שמי שושי. אני בת 71, פרופסור קרסו. ולאחרונה יש לי יתר השלגן בדם. וזה עולה ויורד, וזה מאוד 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 קשה להתמודד עם הבעיה הזאת, פרופסור. זה חיים לא, לא, לא כיפים.
כן.
מה עושים, פרופסור קרסו? יש טיפול לבעיה הזאת. תשמע, אני קשה לא לאכול
זה. נו, זה הדבר היחידי. כשזה עולה מאוד מאוד, את הולכת לבית חולים, ואז נותנים לך טיפול, אבל לכמה זה עולה לך?
עכשיו זה נמצא ב-5.7.
גבולי קצת, כן.
זה קצת גבוה. אני הגעתי לפני 6 חודשים ל-660, ואז הרופא התקשר אליי. אחר כך הוא אמר לי לחזור על הבדיקה, חזרתי, זה ירד. באיזשהו שלב אפילו הגעתי ל-4.9, אבל זה עלה ל-5, ועכשיו שוב 5.1, ואני מאבדת את זה, וזה עושה לי נורא לא טוב על הלב, פרופסור קרסו. אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו, עליה שלום ממי, לפני הרבה שנים אמרה, שהיה לי שיניים, לא היה לי לחם, ועכשיו שיש לי לחם, אין לי שיניים.
כן, טוב. תקשיבי, הדבר היחידי זה לשמור על תזונה. מה הציעו לך? נתנו לך דיאטה, נכון?
נתנו לי איזושהי דיאטה, כן, אבל לא לאכול, יש המון 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 דברים שאי אפשר לאכול אותם. ואז אתה יוצא עם חברים למסעדה, ואתה הולך לבית מלון, ואתה... וזה ממש עושה רע ללב.
רגע אחד, בואי אני רוצה לשאול אותך, כמה פעמים בשבוע, את לא חייבת לענות לי כמובן, כמה פעמים בשבוע את הולכת למסעדה, וכמה פעמים בחודש את הולכת לבית מלון?
אז אם... לא.
אז אם פעם הולכים למסעדה, אז אוכלים, ואז שותים הרבה מים, וחלק מתפנה וחלק לא. זה לא, לא צריכים להיכנס, החריגות, הדברים היוצאים מהכלל, לא על פיהם צריכים לראות את הכל. אבל אם את מורידה את הבננות, ומורידה את כל מה שאמרו לך, ונדמה לי גם בשוקולד,
אבל לא זוכרת מתי אכלתי בננה. לא עגבניות, לא בננות.
ואשכוליות, וכל הדברים האלה. כן, אז לאכול במידה.
השאלה שלי, פרופסור קרסו, אם יש איזשהו טיפול, כדורים לקבל ולהתפטר מזה?
לא. לא, רק אם יש, אם זה מגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, אז בדרך כלל מגיעים לבית חולים, ושם יש להם טיפול. למיטב.
ואז מורידים מזה וצריכים להמשיך ולשמור.
בוודאי. זה לא ש... זה לא שבבת אחת הכל נגמר.
לא, פשוט יש, כל מיני בעיות או מחלות שבן אדם מקבל טיפול, ואז זה יורד. אי אפשר לקבל משהו קבוע שזה ישמור על איזשהו איזון?
לא הבנתי.
אפשר לקבל איזשהו טיפול שזה ישמור לא, על האיזון?
לא, לא. רק הדבר היחידי זה תזונה.
רק תזונה. וממה זה מגיע?
תראי, את מגיעה למצבים של חוסר שקט, של הקאות? לא.
לא, 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 לא.
של כאבי בטן, של שלשולים? גם לא.
לא, 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 לא.
נו.
לא.
כלומר, זה לא המצב שאת נמצאת במצב מאוד מאוד, זהו.
לא, אני לא במצב, אבל זה מצב שהוא גורם לי לנפש שלי. זו הבעיה. זה מעצבן אותי, איך שאומרים.
תקשיבי, הדרך היחידה היא לא להתעצבן, לדעת, יש אנשים שסובלים מסוכרת, לא יכולים לאכול סוכר כל הזמן, יש אנשים שסובלים מלחץ דם גבוה, לוקחים הרבה כדורים ללחץ דם, כן?
כן.
אין הרבה מה לעשות.
אז אתה אומר לי, תחיי עם זה וזהו.
כן. הדרך, באמת הדרך היחידה, היא עם מזונות דלי השליגן.
והירוקים הם ממש המלפפון והחסה וכל אלה.
זה הפחות, כן, אבל פחות. תראי, לחם לבן, אורז לבן, יטריות, גריסים, פסטות, אלה בסקוויטים, אלה דברים ש... תירס, אלה דברים שמכינים הרבה השליגן. סליחה.
לא, 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 זה בדיוק הפוך.
זה בדיוק הפוך. אלה דברים שאת יכולה לאכול הרבה. בדיוק. הם דלי השלגן. וירקות ירוקים הם יותר בעייתיים. עכשיו, את יכולה לאכול בשר וביצים, אין בכלל בעיה.
ומה עושים עם דברי חלב? זה גם אסור?
מותר. מותר דברי חלב, אבל עוד פעם, מותר לך לאכול מוצרי חלב, גבינות שמנות מותר לך לאכול, אני חושב שגם חמאה, אני לא זוכר בדיוק.
כן, כן, מותר, גם חמאה, כן.
מה מותר? חמאה מותר, שמנת מותר לאכול, מיונז מותר לך לאכול, שזה מביצים. כל הדברים, הסוכר מותר לך לאכול.
חשבתי שאולי יש לך,
שאני אתן לך איזה פרוטקציה.
קיוויתי שתיתן לי איזשהו עצה שאני אתפטר מהבעיה הזאת.
תראי, להתפטר מהבעיה הזאת אי אפשר. אצלך חילוף החומרים הוא קצת בעייתי. המטאבוליזם שלך הוא מטאבוליזם שלא גורם להפרשה טובה של השלגן, של עודף השלגן מהגוף. לכן מצטבר אצלך השלגן. אז כמו שאצל חלק מהאנשים יש להם לחץ דם, ואסור להם לאכול מלח ואסור ואסור. וכמו שישנם אנשים שיש להם בעיה, שאסור להם לאכול סוכר, שיש להם סכרת, ואפילו צריכים להזריק פעם או פעמיים זריקות ביום.
אינסולין, כן.
אז זהו, כן, אז איזון של השלגן הוא בעיקר במסגרת של דיאטה.
ואתה אומר שחמש, שבע זה לא כזה נורא.
לא נורא. סכרת אין לך, אני מניח.
לא, אין לי
סכרת,
לא.
כן.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב.
ושבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים. מדברת רני, שמי רני, אבל כן. מדובר, קודם כל אני רוצה להודות לך על התוכנית הנפלאה, שהיא פשוט...
תודה רבה, רני.
מדובר לגבי חמי, חמי בן 95, בדרך כלל הוא בסדר, לא סיעודי, אבל הוא אלמן, ושבוע שעבר ביום שישי, בשעה 22:00, הוא התקשר לבן, לבעלי, ובעלי הטיס אותו לבית חולים, כי הוא אמר שהוא מרגיש מאוד לא טוב. התברר שהוא קיבל אירוע מוחי. באירוע המוחי הזה, מה שנפגע לו זה בית הבליעה.
אוי, גזע המוח, כלומר זה אירוע בגזע המוח.
בית הבליעה. ואז אמרו שצריך, הוא לא יכול היה שום דבר להכניס לפה, כל דבר נפלט החוצה וגם מקייך המון. אז מכיוון שזה היה
ביום... לא יכול לבלוע, זאת הבעיה.
בדיוק, כן. מכיוון שזה...
אין לו הפרעות בדיבור?
טיפה יש הפרעות, אבל הוא יכול לדבר ועדיין הוא צלול. מה שקורה זה...
צלול כן, כי זה פוגע בגזע המוח, זה לא פגע לו בקליפת המוח.
בדיוק. ביום ראשון שמו לו בינתיים עירוי לנוזלים, כי אף אחד לא היה לגבי קטע של להעביר תרופות ואוכל.
אבל צריך לעשות ביום... לו פג. צריך לעשות
אז נתנו לו, נתנו לו זונדה. ביום ראשון הוא התחיל לקבל זונדה.
כן, עכשיו... זונדה אפשר להשאיר שבוע, שבועיים.
לא... זהו, מה שקרה, זה מה שרציתי לומר לך, דוקטור, שבסך הכל הזונדה נפלה, יצא מהמקום, כי הקיוח כנראה לא... בקיצור זה נפלט החוצה ולא הצליחו להכניס את זה שוב, וכרגע הוא עם רק נוזלים, ואמרו שיבדקו ביום ראשון הרופאים מה אפשר לעשות. אז השאלה שלי קודם כל, נכון, מפאת גילו, אבל השאלה היא זונדה קודם כל לאורך כמה זמן, ואם חלילה לא, יש אפשרות אחרת, יש
כן,
משהו?
כן, יש אפשרות, אז קודם כל...
עד אחד זונדה... התניחה שאני אפריע, הגיע קלינאי תקשורת ולא נתנה תקווה, היא אמרה שזה לא יכול להיות יותר טוב.
אז ככה, קודם כל, זונדה אפשר להשאיר, תראי, אפשר, שבוע, אם הוא במצב כללי טוב, הבעיה העיקרית שלו היא בליעה, אז זונדה אפשר להשאיר שבוע, 10 ימים, שבועיים, אחר כך זה גם עושה פצעי לחץ באף ובוושת, אז אי אפשר להשאיר את זה יותר. ואז אפשר לעשות מה שנקרא פג, אפשר להכניס צינור דרך הבטן ישר לקיבה. זאת פרוצדורה שנשמעת מפחידה, אבל זאת פרוצדורה שעושים אותה הרבה, בבית החולים אם הוא נמצא, לא ישחררו אותו עם זונדה, ישחררו אותו הכי הרבה עם פג. ואז מזריקים את החומר דרך אותו צינור לקיבה, ואז הוא אוכל כאילו דרך הקיבה.
ואז זה יכול לזמן יותר ארוך מאשר זונדה?
זה יכול להיות לזמן ארוך מאוד. זונדה, זה לא מוגבל בזמן.
כן, הבנתי.
ואז יש אוכל מיוחד שאפשר להכין, ואפשר להכין גם בבית, ואפשר לשים שמה דרך הבלנדר, להכין בבלנדר כל מיני דברים. גם בשר מרוסק במהול, וגם ביצים, וחלב, וויטמינים, ותרופות, והכל אפשר להכניס ישירות עם מזרק לאותו צינור שנכנס ישר לקיבה.
דרך אגב, זה ניתוח לפתוח
את
בבטן?
לא, זה לא עושים את זה בניתוח, עושים את זה במכון הגסטרואנטרולוגי, יש טכניקה מסוימת, זה כמו משהו לפרוסקופי, לא, זאת לא בעיה.
והכיוח הזה שהוא מאוד מאוד, בגלל שהוא לא יכול לבלוע.
הכיוח הוא לא יכול לבלוע, זאת בעיה, אז הרבה פעמים הם כל הזמן יורקים החוצה וצריכים
קלינקס. נכון. בעיה. כן. בכל אופן, דוקטור, אז זאת אומרת להמתין עד שהרופאים יחליטו, ואז אולי גם, אז אין דרך אחרת, חוץ מבטן, אין דבר אחר, נכון?
אין דבר אחר להזין אותו. תראי, יש אפשרות, אבל זה לא מעשי, ואין שום הצדקה עם אינפוזיה, או כן. אם לפעמים אנחנו יכולים להכניס, אבל זה מזון מיוחד שצריכים להכניס לו לתוך וריד,
כן.
זה משהו אחר, זה לא במקרה שלו. במקרה שלו, אם זה משהו כרוני, הדבר היחידי שאני יודע עליו זה פג. זה הצינור שמכניסים ישר לקיבה.
הבנתי. דוקטור, אני מאוד סליחה, פרופסור, אני כן, מאוד מודה לך.
כל טוב.
ורק בריאות. תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
אני מדבר...
אני מעוניין להישאר בעילום שם.
בסדר, רק אם אתה יכול להגיע לסביבה יותר שקטה, שאני אשמע...
כן, אני הבנתי, אני
חבר. רק תגיד לי בן כמה אתה?
אתה שומע אותי עכשיו טוב?
כן, שומע יותר טוב. בן כמה אתה?
אני בן 59.
כן. כן,
יש לי שתי בעיות, אני מקווה שנוכל לדבר על שניהם, בהתאם לתוך הדחיפות, אני משום מה מדבר על הבעיה דחופה יותר כרגע.
אוקיי.
אני מטופל בלוסטרל 50 מיליגרם, משהו כמו 5-6 שנים.
רק נגיד לאנשים שלוסטרל זה תרופה ממשפחת ה-SSRI, והיא מעלה את הסרוטונין, כן.
בבדיקת דם האחרונה התגלו אצלי אנזימי כבד ברמה גבוהה, 91.
כן. חוץ מזה אתה מקבל תרופות אחרות?
לא, רק זה. מה שכן, אני בזמן האחרון גם זיזלתי בתחום של הבריאות, והחלתי כל מיני ג'אנק ידה, משהו שלא עשיתי, זה בשנה, שנה וחצי האחרונות. הולתה סברה על ידי הרופא, שגם הכדור תורם לזה, והעלייה בא ברמה של האנזימים בכבד.
כן.
אני בינתיים הפסקתי עם הכדור, משהו כמו שבוע וחצי שבועיים. השאלה היא פה, עד שיתברר העניין של הכבד, שזה ייקח עוד קצת זמן, מה לעשות? האם להמשיך עם הכדור, האם להסיק עם הכדור, כי אני לא רוצה להיכנס לסרטים שהייתי בהם בעבר.
יש לי בעיה לייעץ לך בעניין, כי יש לך רופא שנתן לך את הכדור, ואני הייתי מציע לך להתייעץ איתו.
כן, הוא כבר לא עובד.
באופן עקרוני, אם מפסיקים לוסטרל, אז אחרי שבועיים שלושה אפשר להרגיש פחות טוב. ובדרך כלל כשאנחנו נותנים להפסיק תרופה מסוימת, אנחנו מעדיפים גם, בעיקר אם לוקחים אותה לתקופה ארוכה, אנחנו מעדיפים להוריד אותה לאט לאט. עכשיו, יכול מאוד להיות שהבעיה היא לא בגלל הלוסטרל, אז אני הייתי, אם היית שואל אותי, לפני שבועיים, לפני שהפסקת את הכדור, הייתי אומר לך, תמשיך עם הלוסטרל, תוריד לחצי כדור, תשתה מים, הרבה מים, ותחזור על הבדיקה. כן, אבל לא להפסיק בבת אחת. אבל...
כן, אבל זה כבר נעשה, מה עושים עכשיו?
אפשר... מה שאני מציע לך, לנסות לבקש מהרופא כדור שנקרא רמוטיב.
רמוטיב?
רמוטיב, כן.
רגע, רגע, אני ארשום את זה, כי זה נשמע סובך קצת, אתה יכול להעיית לי?
כן. אני אגיד לך את זה בעברית. רש מ-וו ת' י' ב'
רש מ-וו ת' י' ב' רמוטיז
500 מיליגרם
500 מיליגרם, רגע, מה זה רמוטיז? עם זין בסוף?
לא, עם בית
עם תת רמוטית?
לא, עם בית, בית כמו בית
רגע, רש מ-וו ב' י'
לא, 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 עוד פעם רש כמו רפי
כן
מם כמו מדור
כן
וו, כמו ורונה.
כן.
תת כמו טוב.
כן.
יוד כמו ירושלים.
כן.
בית כמו בית לחם.
אוקיי, 500 מיליגרם. מה זה הכדור הזה?
זה כדור צמחי שמעלה סרוטונין, ועשוי, ויש לו, והוא מצמחים. עכשיו,
הייתי מנסה... למה לא נתנו לי אותו מלכתחילה, אם הוא יותר בריא?
אתה שואל אותי את השאלה הלא נכונה. זה לא אמרתי שהוא יותר בריא. הוא פועל במנגנון דומה, אבל הוא קצת פחות אפקטיבי מהלוסטרל.
מהכימי, כן.
כן.
אבל הוא יכול לעזור במקרה הזה.
הוא יכול לעזור, כן.
הבנתי. אוקיי, לבעיה השנייה יש לנו זמן?
כן, כן, כן. כן.
אני עשיתי בדיקה בעקבות תאונת דרכים שעברתי.
כן.
עשיתי טיפולי פיזיותרפיה כמובן זה, אבל הכאבים המשיכו, ועשיתי בדיקה, ויש לי תזוזה קלה בחוליות עמוד שדרה L2. חוליית עמוד L2, הבנתי שזה מותני.
L2 זה בעמוד השדרה המותני, כן.
כן.
זה באזור של הגב התחתון, ממש באגן, בכניסה לאגן הירכיים.
אוקיי. אני מתאמן בחדר הכושר, אני מבין שלהרים משקולות לא כדאי בתקופה הקרובה.
אם יש עכשיו כאבים, ודאי שלא, אבל התזוזה הזאת זה תזוזה שכנראה... תראה, אני מניח שהתזוזה היא
תזוזה משנה. מה, העניין של גיל אתה חושב?
אני חושב שהתזוזה, אני לא יודע בן כמה, כלומר, אני יודע שאתה בן 59.
בן 59.
כן, אני לא חושב שהתזוזה הזאת היא נבעה מהתאונה. כי אם היא הייתה נובעת מהתאונה, היו לך סימנים אחרים מיד אחרי התאונה. הכאבים הופיעו לך מיד אחרי התאונה?
ברור, יום אחרי, לא יכולתי לזוז.
אוקיי, אז יכול להיות שיש שם בכל זאת משהו.
אבל הדברים האלה מדרדרים, או שיש איזו אפשרות שזה חוזר לעצמו? אני לא סובל עכשיו מכאבים חזקים, אבל אני מוגבל בפעילויות ספורט ודברים כאלה.
אז תן לזמן לעשות את שלו, ותעשה פיזיותרפיה.
עשיתי, אני כבר אחרי 11 טיפולים, זה לא...
כן. דבר נוסף שאני יכול להציע לך זה לעשות אוסטאופתיה. טיפולים באוסטאופתיה.
אוקיי, בוא נרשום את זה.
יש את זה, אוסטאופתיה.
אופתיה, אתה רואה, אתה לא צריך להיית לי אפילו.
יאללה, כיף, יש את זה בקופות החולים, ברפואה המשלימה.
אוקיי, אתה אומר אבל אתה אומר שהרמוטיב יכול לעזור במקום אלוסטרל?
אני אומר שהוא ודאי הוא יכול לעזור, אני לא יודע אם הוא יהיה אפקטיבי בדיוק כמו אלוסטרל. אבל
איך לעשות תרופות אחרות? החשש שלי שפתאום זה יגיע, אתה יודע, שזה מגיע, חרדה זה דבר מאוד
עדים. אז תשמע, אז אני יודע, אז יש תרופות אחרות, וצריכים לנסות דברים אחרים.
לא, אלוסטרל דווקא עזר לי.
אלוסטרל זו תרופה מצוינת, אבל בכל זאת, אבל אם זאת הסיבה להפרעה בתפקודי... כן. אתה לא העלית את כמות האלכוהול שלך.
אני לא שותה בכלל.
אוקיי, בסדר גמור.
אני רק אכלתי הרבה שוקולד ומלא ג'אנק, שזה בטח יש לזה השפעה על הכבד.
אני לא יודע מה תפקודי הכבד שלך האחרים, אבל אם אתה אומר...
הייתה הבעיה לפני זה, היה הבעיה שכבד שומני לפני זה.
אוקיי.
אבל לא ברמות האלה, אתה יודע. אם הלב הזה 50, אז היה לי 55, 60, אבל לא 91.
גם 91, מצרים, אתה יכול, אם אתה תרד במשקל, זה גם כן קרוב לבד.
אין לי עודף משקל גדול, אולי קילו שניים, לא משהו.
לא, זה לא זה.
אני מאוד בריא בהתנהלות היומיומית שלי, חוץ מהשנה וחצי האחרונות, שהיה לי מין כמיהה כזאת לא מוסברת למתוק.
לכולנו הייתה כמיהה למתוק, אם מתוק מרגיע, מתוק מעלה סרוטונין, כולנו נמצאנו בלחץ אדיר בשנתיים האחרונות, במצב הכללי. גם מי שלא היה מודע לכך, סבל מזה באופן לא מודע.
אוקיי.
אוקיי.
טוב, דוקטור קראסו, שתהיה לך שבת שלום ותודה
רבה. תודה רבה, תודה רבה.
ביי.
תודה, להתראות. רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. אפילו אם מעולם לא שמעתם עליו, RSV אינו וירוס חדש. אפשר להידבק בו בכל גיל, והוא עלול לגרום לבעיות בריאות חמורות, במיוחד למבוגרים בני 75 ומעלה, ולמבוגרים בני 60 פלוס, הסובלים ממחלות כרוניות. ניתן כיום להתחסן ולהפחית את הסיכון להידבקות ב-RSV. איתנו דוקטור אמיר ברשי, מנהל המכון לרפואת ריאות במרכז הרפואי סורסקי איכילוב בתל אביב, איתו נדבר על RSV. שלום לך, דוקטור ברשי.
שלום וברכה, רפי.
בוא תספר לנו כמה מילים על הווירוס, ואחרי כן אנחנו נדבר עליו קצת יותר לעומק.
אוקיי, אז RSV זה Respiratory Syncytial Virus, זה וירוס שהוא וירוס נשימתי. זה וירוס שנדבקים ממנו דרך האוויר, או במגע עם היד, עם הפרשות שמכילות את הווירוס, והוא באמת היה מוכר בעיקר כווירוס שגורם ל... אורכיוליטיס, דלקת של הסימפונות הקטנים בילדים, אבל אנחנו יודעים...
מה שגם נקרא לפעמים דלקת ריאות ויראלית, משהו כזה.
כן, יכול לעשות כן. גם כאלה כן. מצבים. ואנחנו יודעים היום שהדבר הזה בהחלט גם גורם להרבה מאוד תחלואה באנשים מבוגרים דווקא. והתחלואה הזו מתבטאת באמת בקוצר נשימה, בשיעול, בצפצופים, בנזלת ו... בחולים מבוגרים או חולים עם מחלות ריאה כרוניות, הדבר הזה יכול להיות מסוכן.
עכשיו, אני חושב שיכול להיות מסוכן לאו דווקא בחולים עם מחלות ריאה כרוניות, גם בחולים עם מחלות, חולים מורכבים, כלומר חולים עם מחלות כליות כרוניות, חולים עם מחלות לב, כל תחלואה...
בהחלט, 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 אתה צודק, וגם... הדבר הזה נבדק גם אצלם, גם אצל אנשים שהם מטופלים או שחולים במחלות שיש דיכוי חיסוני, באנשים עם מחלות כרוניות באופן כללי, אבל חולים במחלות ריאה כרוניות, הסיכון הוא גבוה לפתח התלקחות של המחלה הבסיסית, שהיא סיבוך יותר בעייתי נשימתית, הועיל ומדובר בווירוס נשימתי.
אנחנו לא רוצים להפחיד אנשים, אבל וירוסים כאלה, במצבים כאלה, אצל אנשים עם מחלות רקע, ואצל בעיקר אצל אנשים עם מחלות ריאה, יכולים לגרום גם שלא נדע למוות.
כן, בהחלט, זה במקרים הקיצוניים, בהרבה מקרים הדבר הבעייתי הוא ירידה בסטורציה, ירידה בחמצן, צורך בחמצן, צורך באשפוז, צורך בטיפולים הרבה יותר, יותר פולשניים.
הנשמות.
אבל בהחלט, והנשמות, אבל בהחלט זה יכול גם להגיע לחליל המוות.
אז אנחנו ממליצים אותו למבוגרים מאיזה גילאים?
היום אנחנו ממליצים מעל גיל 65 את החיסון ל-RSV. אנחנו יודעים, הוא עדיין לא בסל, ובתקווה שהוא ייכנס השנה לסל. ובחולים עם מחלות כרוניות, היום אנחנו ממליצים אפילו בגיל יותר צעיר, אני ממליץ לחולי האסמה שלי וחולי ה-COPD להתחסן, משום שבאמת החיסון מוביל לחיסוניות טובה, וגם אם נדבקים, ראשית, הרבה פעמים לא נדבקים, אבל אם נדבקים, אז המחלה היא הרבה יותר קלה, וגם פחות גורמת לסיבוכים.
איך ניתן החיסון?
החיסון ניתן פעם אחת בלבד, והוכח עכשיו בכמה מחקרים, גם 3 שנים אחרי החיסון, שעדיין יש רמת נוגדנים טובה, והוא ניתן בזריקה, כמו כל החיסונים, פעם אחת.
החיסונים בדרך כלל היד, אני מניח.
ביד,
כן, לזרוע. אז חשוב גם לדעת שאנשים בעיקר מעל גיל 70 יש להם ירידה במערכת החיסון בגלל הגיל. כך שאם כך החיסון הזה מומלץ, אני חושב, לכל אוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 70 או 75, וקל וחומר לאנשים אפילו הרבה יותר צעירים עם מחלות ריאה כרוניות מכל מיני סוגים או לחולים מורכבים. חיסון חשוב מאוד. תודה רבה. תודה רבה.
והרבה בריאות.
תודה רבה לדוקטור אמיר ברשאי, מנהל מכון הריאות בבית החולים איכילוב. תודה. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, מדברת יעל.
שלום יעל. בת כמה את יעל?
בת 34.
כן, מה השאלה?
לפני שנה בערך הובחנתי עם סכיזופרניה.
כן.
ויש לי גם חרדות, בעיקר חרדות חברתיות. עכשיו, הפסיכיאטרית שלי לא רוצה שאני אקח תרופות SSRI, וגם לא קלוניקס באופן קבוע. אז מה אני יכולה לעשות עם החרדות?
תראי, התרופות האנטי-פסיכוטיות שאת מקבלת אמורות לעזור גם לחרדות.
זה לא עוזר מספיק.
תראי, יש לך פסיכיאטרית. למה שלא תתייעצי איתה? אני לא מכיר את ה... תראי, בדרך כלל סכיזופרניה לא תמיד מתחילה בגיל 34, אני מניח שהמחלה התחילה הרבה קודם, או היו סימנים הרבה קודם, זה נכון או לא נכון?
היו סימנים לפני שנתיים וחצי, זה היה
התקף
הפסיכוטי הראשון.
אוקיי, יכול להיות, כן. תראי, אני לא רוצה להיכנס לטיפול שאת מטופלת על ידי פסיכיאטרית, אבל חלק גדול מהטיפולים שהם טיפולים שאנחנו נותנים בסכיזופרניה, הם טיפולים עם אפקט הרגעתי, שהם מרגיעים. אז הייתי למעשה ממש חלק גדול מהתרופות. איזה תרופות את מקבלת לסכיזופרניה? פרפנן
וסרקואל.
תראי, שתי התרופות האלה אמורות גם להוריד את החרדה. אז אולי החרדה היא קבועה או החרדה היא בהתקפים?
יש התקפים, אבל יש קבועה.
תראי, יכול להיות שאת צריכה לדבר עם הפסיכיאטרית ולהעלות טיפה את הסרוקוול. כמה את מקבלת פרפנן? 4 מיליגרם כמה פעמים ביום?
16
בערב. כן. אז אולי כדאי לקחת את הפרפנן, את צריכה לשאול אותה 4 מיליגרם בבוקר, 4 מיליגרם בצהריים ו8 מיליגרם בערב. יש כדורי פרפנן של 4 מיליגרם, עד כמה שאני יודע, לפחות היו. אבל...
נראה לי יש של 8.
יכול להיות. אז אחד בבוקר ואחד בערב, ואז יהיה לך גם כיסוי. אבל את מוכרחה להתייעץ, את בטיפול פסיכיאטרי, אצל פסיכיאטרית, כל דבר שאני אגיד הוא בלי להכיר אותך, הוא לא טוב. אני יודע שהכדורים שאת מקבלת הם גם מורידים חרדה. יכול מאוד להיות שהיא יודעת הרופאה של כדורים נגד חרדה, כמו ווליום ובן, קלונקס, הדברים האלה גם מתמכרים אליהם, וגם בשלב מסוים הם מפסיקים להשפיע. אז אני מניח שאת יכולה להתייעץ איתה, ואולי להעלות טיפה את המינון של התרופות האנטי-פסיכוטיות.
אוקיי.
בסדר, יעל?
בסדר.
אוקיי.
בסדר.
כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי חיים.
כן, חיים.
אני מרמת גן.
כן, בן כמה אתה?
אני בן 75.
כן.
יש לי איזה בעיה כרגע בכפות הרגליים שהופיע באופן פתאומי לפני איזה חודש וחצי, חודשיים.
כן.
זה התחיל ברגל שמאל, שכף הרגל תפחה מאוד, עד קצת מעל כף הרגל, ומאוד...
עד הקרסול.
קצת לפני, קצת אחרי כף הרגל, זה הכל.
אוקיי.
הייתי נורא מודאג והלכתי לרופא. הוא לא ידע מה להגיד לי, הוא שלח אותי לצילומים של... יש לי רקע של טיפולים אורולוגיים, אז היה לו חשד שזה קשור לזה.
יש לך רקע של טיפולים אונקולוגיים?
לא.
לא. וקרינה לא קיבלת?
לא, אבל יכול להיות שקיבלתי יש עם תרופות בטיפולים ה... אורולוגים שמבוססים על הזלפות של BCG. יכול להיות שזה טיפולים אונקולוגיים, יכול להיות.
כן, ואז אם היית, כלומר הייתה לך, היה לך איזה גידול בשלפוחית.
נכון.
כן. זה לפי...
אז הרופא חשד שיש לזה קשר.
הייתי מצפה שאם כך זה היה בשתי הרגליים ולא רק ברגל אחת.
בדיוק, זה בדיוק מה שהוא אמר.
כן.
זה בדיוק מה שהוא אמר, והוא אמר, אם זה היה קורה לך בשתי הרגליים, הייתי מבין את הבעיה.
כן.
ברגע, כן.
כן. יש תרופות שגורמות לבצקות ברגליים ובקרסוליים, תרופות ללחץ דם. ויש מצבים שבהם יש בעיה בזרימה ורידית, של דם ורידי,
כן.
או בעיה בלימפה. האם נחבלת ברגל, או קיבלת איזה מכה, או חבלה ברגל?
לא, לא נחבלתי, אבל היה לי חשד שנעקצתי במשהו, וזה מה שגרם לנפיחות בקרסול.
זה יכול להיות, זה יכול להיות.
אבל תראה, כמו שזה הופיע, גם באותה מידה זה נעלם. עשיתי קצת, השריתי את זה במים פושרים, את הרגל במשך כמה זמן, וזה עזר דווקא, הייתה הקלה, ולמחרת זה נעלם.
וחזר?
כן, עכשיו זה חזר לי, בשתי כפות הרגליים, יש לי הרגשה של, שזה כאילו תפוח. אני כאילו דורך על קריות אוויר.
או, זה כבר משהו אחר.
כלומר, זה מה שקורה לי, כן.
זאת תחושה, אבל הרגל לא נפוחה.
לפעמים כן, לפעמים כן. אני מסתכל עליה, היא קצת תפוחה, או ימין או שמאל.
עכשיו, אתה יכול להיכנס לאותם נעליים שהלכת איתם קודם?
כן.
והם לא לוחצות לך יותר מהרגליים.
הם לא לוחצות, אבל בערב כשאני מוריד את הנעליים...
אז הרגליים, תחושה של הרגליים נפוחות.
בדיוק, אני לוחץ, אני דורך על שתי כפות רגליים תפוחות כאילו.
וכשאתה הולך על הרצפה, יש לך הרגשה שאתה הולך על שטיח?
על משהו תפוח, אני מרגיש את ההגבעה הזאת, את התפיחות הזאת.
אוקיי.
אבל זה נעלם לי בבוקר, זה כאילו נעלם. ועוד פעם, במהלך היום אני הולך לעבודה.
כשאתה הולך אתה לא מרגיש את זה, כשאתה נח והרגליים בחוץ אתה מרגיש את זה.
כן, כשאני יחף אני מרגיש ממש את כפות הרגליים תפוחות.
אתה סובל מסוכרת?
לא.
לא. תראה, מה שיש לך זה נוירופתיה. זה כנראה מצב שאנחנו קוראים לו נוירופתיה, זה בעיה עצבית. ולא בעיה של כלי דם.
לא כלי דם, כי זהו, אני מנסה עכשיו לקבוע תור לכירורג כלי דם.
לא, הבעיה, תראה, זה שכירורג כלי דם יבדוק אותך, זה יכול להיות רק טוב, לראות שלשלול גם את זה. אבל במקום הראשון, אני הייתי הולך לנוירולוג, שישלח אותך לבדיקת EMG, כי זה מתאים לנוירופתיה.
אני רוצה לרשום את זה, נוירולוג?
לבדיקת EMG.
EMG.
לשלול נוירופתיה.
לשלול נוירופתיה. מעניין.
האם, כן, האם יש לך פטרת באצבעות?
לא, אין לי כלום, יש לי כפות רגליים רגילות, הן גם נראות בסדר, לפעמים קצת תפוח.
והשיער, אבל... השיער על ה... על ה...
הוא,
על...
נמצא.
על... הוא נמצא. הוא גם נמצא.
הוא נמצא.
השיער גם נמצא על האצבעות, לכל אחד מאיתנו יש על האצבעות שערה אחת,
כן,
או שתיים.
כן, כן, יש לי שיער על גב הרגל ועל על גב כף הרגל.
אוקיי.
הכל רגיל, היא גם נראית בסדר. אני רק מרגיש את הנפיחות הזאת, כן. כאילו שאני דורך על, על בצק תפוח, משהו כזה.
כן, 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 כמו על שטיח אנחנו קוראים לזה.
כן.
כן, זה מתאים לנוירופתיה.
נוירופתיה, מעניין.
נוירופתיה קלה ביותר. ובגלל
שזה מופיע ונעלם?
לא, בגלל שזה, זה, שזה מאוד מאוד קל, אז לפעמים זה מופיע בצורה שאתה מתאר אותה. אבל זה יותר מתאים לנוירופתיה מאשר לבעיה של כלי דם. כי בעיה של כלי דם בדרך כלל זאת נפיחות שקשה להיכנס לנעל שלך, וזאת נפיחות, כן. ולך יש את התחושה של נפיחות מבלי שזה ממש נפוח.
זה נפוח קצת, אני אי אפשר להגיד שלא, אני מסתכל על כף הרגל לפעמים, כל פעם זה בכף רגל אחרת.
לכל אחד, זה בסדר, אבל בעיה של כלי דם לא עוברת מרגל לרגל.
הבנתי.
כן. אני מניח שזהו, חוץ מזה, אצל הרבה אנשים בגיל 70 פלוס, וגם אפילו יותר צעירים, בעיקר, אני לא יודע אם יש לך, אבל בעיקר אם יש עודף משקל, ובעיקר אנשים שרוב היום עומדים, בעיקר,
לא, ממש
להם...
לא.
אבל יש לך עודף משקל?
אין לי עודף משקל, ואני רוב היום יושב.
אז אצל חלק גדול מהאנשים, יש באמת נפיחות קלה ברגליים, שמופיעה יותר בערב, בערב, בטיסות, או דברים כאלה. אבל אצלך זאת לא נפיחות, זה לא נפיחות, זאת תחושה של נפיחות.
נכון.
זהו.
הרגעת אותי, כי החשש שלי היה שזה קשור איכשהו לכליות, כאילו.
לא, זה נראה לי יותר בעיה עצבית.
אז אתה ממליץ לפנות לנוירולוג ולעשות בדיקת EMG.
בדיוק.
לשלול נוירופתיה.
בדיוק.
יופי, הרגעת אותי מאוד, ואני אוקיי. שמח שעליתי לשידור.
הכל טוב, חיים.
הרבה תודה, התוכנית שלך נהדרת, ואני מאוד אוהב להקשיב.
תודה רבה, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
שמי דליה.
כן, דליה.
אני בת 76.
כן.
אבל האורתופד שלי אמר שאני נראית כמו בת 50, אז ככה שאני לא סקנה. אני עכשיו, הבעיה שלי, אני סובלת מכאבים מאוד חזקים בעמוד השדרה. כואב לי מהעורף, ומקרין לידיים כאבים מאוד חזקים, כאבים ביד, פעם התחיל ביד שמאל, עבר יד ימין. אני אף פעם לא סבלתי מעמוד השדרה או גב,
אף פעם לא,
אבל אף פעם כאבי תופת. והשאלה שלי היא, אני לוקחת איבופן, וזה קצת נרגע, הכאבים קצת נרגעים. עכשיו, כמה זמן אני יכולה לקחת כדורים כאלה? 400 מיליגרם?
לא יותר משבועיים.
מה אפשר לעשות כדי לחזק את העמוד השדרה?
קודם כל,
שהדבר ייעצר.
הבעיה שלך היא בעיה מהצוואר, מעמוד השדרה הצווארי.
כן.
ויש לך כנראה שינויים בעמוד השדרה הצווארי.
נכון.
והשינויים האלה גורמים לכך שהעצבים שיוצאים מעמוד השדרה הצווארי ומקרינים לכתפיים ולזרועות, הם כנראה לחוצים. עכשיו, ופה כדאי, קודם כל מה שצריך לעשות זה פיזיותרפיה, שישחרר לך טיפה. או אני חוזר עוד פעם על מה שכבר אני אומר פעם שלישית, שאני מאוד מעריך במצבים האלה, או אוסטאופתיה, שטיפה משחרר את השרירים של עמוד השדרה הצווארי. זה מה שצריך לעשות. ואני לא מציע לקחת איברופן או אדוויל או את הכדורים האלה ליותר משבועיים. זה יכול להעלות לחץ דם, זה יכול לגרום לדעת.
אני סובלת מלחץ דם, אני מטופלת עם כדורים של לחץ דם.
אז אני לא הייתי לוקח את הכדורים האלה ליותר משבועיים, גם כן הייתי מעדיף לקחת אקמול או פטלגין.
אקמול, אני התחלתי לקחת אקמול, אבל הרופא אמר זה לא יעזור לך.
הרופא אמר זה לא יעזור, אבל אתם תנסי, וזה כן יעזור, אז מה יהיה? הרי כל אחד מגיב לתרופה בצורה אחרת, ואני רואה שהרבה, ואני מטפל בכאב, אני מומחה לכאב, אני רואה הרבה מאוד אנשים שמזלזלים באקמול ומזלזלים באופטלגין, שאלה הכדורים שעוזרים להם יותר מכדורים אחרים. אז אני הייתי ממליץ לקחת אופטלגין או אקמול, ולנסות לפחות.
יש משהו שאפשר לחזק, לקחת סידן, לקחת ויטמין D?
לא, אין מה לחזק. לא, סידן
אין מה לחזק?
תראי, סידן וויטמין D בגיל 76, כל אישה צריכה לקחת. זה א'. צריך לבדוק גם, תעשי בדיקה לראות שאין לך אוסטאופורוזיס, אבל זה לא קשור.
עד היום לא היה לי.
אוקיי, מה שקשור זה שיש לך שינויים בעמוד השדרה הצווארי, וזה בטוח, והם גורמים לכך שיש לך כאבים שקורנים לידיים, כי העצבים מהצוואר יוצאים לכתפיים, לזרועות, לידיים. ולכן מה שצריך לעשות זה פיזיותרפיה, ולשפר טיפה את טווח התנועה של הצוואר, וזה יעזור לך. ואו אוסטאופתיה. יש מה שנקרא קרניאל אוסטאופתי. אוסטאופתיה של הקרניאלית, של הגולגולת.
מה עושים באוסטאופתיה?
זה מזיזים לך בעדינות את עמוד השדרה, עושים מניפולציות עדינות של עמוד השדרה.
זה אני פחדת לעשות.
לא, לא, לא. האגרסיביות זה כירופרקטיקה. זה לא הייתי מציע לך לעשות. אבל זה אני מציע לאנשים צעירים, זה, אבל לאנשים בגיל מתקדם, אני מציע אוסטאופתיה, והם יודעים לעשות את זה, זה נעשה מלך התחילה בעדינות, ולא בתנועות אגרסיביות, וזה משחרר, והקרניאל אוסטאופתי, אלה תנועות כל כך עדינות, שבקושי מרגישים אותם, והן משחררות את עמוד השדרה יפה מאוד.
ובפיזיותרפיה, מה כדאי לעשות?
זה הפיזיותרפיסטים יגידו לך, אני לא רוצה, זה הם צריכים לבדוק את טווח, צריכים לבדוק את טווח התנועה, עד כמה את יכולה להזיז בכמה מעלות ימינה, בכמה שמאלה, איך את יכולה להביא, או לא יכולה להביא את האוזן לכתף, כל מיני דברים כאלה, שלפי זה הם ידעו איך לטפל.
וזה מה שיעצור את ההידרדרות של עמוד השדרה?
את ההידרדרות של עמוד השדרה, ההידרדרות היא לא דרמטית, כולנו מדרדרים, כן? אצל כולנו יש הידרדרות של עמוד השדרה.
כאבים היו, לא הרגשתי כאלה כאבים אף פעם.
עכשיו, ללא כל קשר, אם הכאבים חזקים וממשיכים, כדאי לעשות בדיקות דם ולשלול מחלות ראומטיות, כי יש מחלות ראומטיות, שיש מחלה שמתחילה בכתפיים ובעורף העליון, כן? כמו פולימיאלגיה ראומטיקה. זאת מחלה שהיא מופיעה עם שקיעת דם מוחשת, עם CRP מוחש לפעמים.
דווקא עשיתי עכשיו לא ממש בזמן אחר בדיקות דם, והרופאה אמרה לי שהכל בסדר.
אז זה לא זה, אז רק פיזיותרפיה. אוקיי, דליה.
טוב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה לך.
בבקשה. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? שלום. הלו?
מדבר חיים מנהריה, אני בגיל 62.
כן, חיים, אני שומע אותך.
אנחנו דיברנו. דוקטור, תשמע, יש לי את הדלקת בצעפת, קיבורותי.
אני לא מבין מה שאתה אומר. דלקת בשרעפת, מה?
יש לי דלקת, אנחנו דיברנו לפני שבועיים,
כן, אני זוכר אותך, אבל אני לא
כן, אני אסביר לך, עכשיו הייתי מאושפז עוד פעם, היה לי כאבים, אחרי שדיברתי איתך, למחרת הלכתי לבית חולים, השפיזו אותי 3 ימים, יומיים, והרופאים אמרו לי, צריך לעשות ניתוח.
אבל דלקת לא מנתחים.
יש לי
אולי אתה לא מסביר לי נכון מה שיש לך.
אז אני אסביר לך. יש לי דיסקיפורוז, איך קוראים לה? אתה אמרת את המילים האלה.
דיוורטיקולוזיס?
יפה מאוד, כן, זה מה שיש לי.
אוקיי, עכשיו, דיוורטיקולוזיס זה לא דלקת בשרעפת, זה דלקת במעיים. במעי, אוקיי.
כן, אז עכשיו, היה לי כאבים, אחרי שדיברתי איתך אותו יום, שהבת שלי התחתנה, אמרתי לך, שהתחתנה כן. וזה, ודיברת
איתך. במזל טוב, כן, כן. תודה. אז תשמע.
עכשיו, כן.
אני מניח שבבית חולים נתנו לך אינפוזיה, ונתנו לך אנטיביוטיקה.
נכון. והשתחררתי, ולקחתי את האנטיביוטיקה, כדור אחד ביום, וכאילו 3 כדורים. לקחת. עכשיו, דוקטור, היום יש לי כאבים, עוד כאבים, אני לא רוצה ללכת לבית חולים, סתם עוד פעם ישפיזו אותי, ועוד פעם
זה. אם הכאבים חוזרים, לפעמים אין ברירה, אלא לעשות ניתוח.
כן, חוזרים, יש לי ניתוח, הנה עכשיו כואבים לי, עכשיו, למשל כרגע, כואבים לי. אז הלכתי...
אז קודם כל לא לאכול. לא לאכול, ולשתות הרבה.
הרבה מים?
כן. נתנו לך דיאטה מסוימת לשמור?
כן, נתנו לי את הדיאטה, כן, נתנו לי את הדיאטה.
ושמרת עליה?
בטח, בטח, דוקטור, אני שומר עליה, אני שומר הכל, אני משתדל לא לירקות, לא פירות, לא זה, לא שום דבר, אני שומר, דוקטור. עכשיו יש לי, למשל, עכשיו כרגע שאני מדבר איתך, יש לי כאבים מוות. עכשיו...
אם הכאבים חזקים והם מוות, אתה צריך בכל זאת ללכת לבית חולים. ולהישאר שם עד שינתחו ויגמרו את זה.
עכשיו הוא אמר לי, אני לא יכול לנתח אותך עד שלא ירד לך הדלקת, ואז גם קבעתי תור לעשות את הסקולקופיה.
אוקיי, אז תשמע, קח את האנטיביוטיקה, תגמור את האנטיביוטיקה, תעשה את הבדיקות, תלך לנתח ותהיה בריא עד 120. אין דרך אחרת.
אתה אומר שאני עדיף לנתח, תגיד לי עכשיו דוקטור, הניתוח לא מסוכן?
זה ניתוח בטן, אתה הולך לרופאים טובים, זה לא מסוכן. צריך לעשות את זה, אין ברירה.
אתה אומר שכדאי לעשות את זה, דוקטור?
צריך לעשות את זה אם זה חוזר לך.
זה פעם שלישית, דוקטור, פעם שלישית.
אז אנחנו חייבים לסיים, אבל אם זה פעם שלישית, לך לניתוח.
אוהב אותך, תובע אותך, בית עליך, דוקטור, אין עליך, אוהב.
תודה, חביבי.
כפרת שלי, אתה מוטי.
תודה רבה, ותהיה בריא. זה רבותיי, סיימנו, ותודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, תודה רבה לאחיה הכהן, תודה רבה לאיתי ניקסון, תודה רבה לאיציק אהרון ומיטל נברו, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, מאחל לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שבת טובה, שהחטופים שלנו יחזרו בשלום הביתה כמה שיותר מהר, שיש שקט בצפון ושקט בדרום, שרק יהיה לנו טוב, ושנחזור להיות מדינה נורמלית ושפויה ומאוזנת, ונקבל אחד את השני, ולהתראות. שבת שלום.